בואי ורבותיי, חי וראה, הדף היומי. יום ראשון, כוח בשבט תפשין עין תת, מסכת חולין, דף סמכת. מאזין מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל. והיום הזה, החגיגה היא על כך שלוקח אנטיוכוס מירושלים, מפני שהיה מייצר לישראל ובא להחריב את ירושלים ולהשמיד את כל היהודים, ולא היו ישראל יכולים לצאת ולבוא ביום אלא בלילה. ושמע שמועות רעות והלך לו ונפל במקומו. כן יובדו כל אויביך השם. אמן. שבוע טוב ומבורך שבתוכו ראש חודש אדר א', משנכנס אדר מרבים בשמחה. ימי ניסים היו לישראל, אומר רש"י, פורים ופסח. מיד מיד נכנסים אנו בשמחה ובטוב לבב אל בית המדרש. יהי רצון לפניך אדינו אלוהי ולא אבותיי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשני הדפים שלנו שחתמו את הפרק השלישי של מסכת חולין, פרק ששמו אילו תרעיפות. את שני הדפים הללו למדנו בסייעתא דשמיא בערב שבת קודש פרשת משפטים, יום שישי חבב בשבט תשע"ט. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על דפים סמך ו' וסמך ז'. הנה השאלות, ולצידן הפעם גם התשובות. שאלה ראשונה, מדוע תנא דבי רב אינו דורש את המילים אשר לו כרעיים ואת המילים למינהו כשני כללים? והתשובה, משום שאינם דומים, שהרי הכלל אין לו כרעיים מרבה את כל מי שיש לו כרעיים, ואילו הכלל של למינהו מרבה רק את מי שיש לו דלת סימני טהרה. שאלה שנייה, מדוע תנא דבי רב שנה שסלעם זה רשון וחרגול הוא ניפול, ואילו תנא דבי רבי ישמעאל שנה להפך? התשובה, לפי שכל תנא שנה, כפי שאומרים במקומו. שאלה שלישית, את מה מותר לאכול מהמים שבכלים בלא סימני טהרה, אומר רש"י את שרץ המים. שאלה רביעית, מניין ידוע לחכמים שכל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר, אומרים התוספות, או שנמסר להם האדם הראשון או שקיבלו זאת הלכה למשה מסיני. שאלה חמישית, מניין שקסקסת הוא לבוש הדג, והתשובה שנאמר הוא שריון קסקסים הוא לבוש. שאלה שישית, על מה עובר האוכל דג שאין לו סימני טהרה, התשובה, על עשה ולא תעשה. שאלה שביעית, מדוע מותר לשתות שיחר עם תולעים ואין חוששים שמה פרשו לדפני הכלי ונאסרו? התשובה, משום ששם הוא מקום גדילתם ואינם נאסרות בכך. שאלה שמינית, מתי תולעת שבקישוט מותרת באכילה והתשובה כאשר הקישוט תלושה ואינה מחוברת לקרקע? שאלה תשיעית, מדוע מסתפק רב יוסף לגבי פרשה וקלטה אדם בפיו? הרי כבר הסתפק לגבי פרשה ומתה. והתשובה, משום שייתכן שדווקא כאשר מתה מותרת מאחר שאינה ראויה עוד לרחוש על הארץ, אולם כאשר ראויה לרחוש, אפשר שאסורה. השאלה האחרונה, מדוע תולעים אינם ניתרים בשחיטה ואילו עובר ניתר אגב שחיטת אמו? אומר רש"י, משום שעובר לומדים מגזירת הכתוב מיוחדת של כל בהמה תאכלו. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. בדפים סמך ו' וסמך ז', הדפים החותמים את פרק אילו תרעיפות שבמסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראה לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, כוח בשבט. כ"ח בשבט תשע"ט, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו. בדפינו היומי, דף סמך ח', הדף הפותח את הפרק הרביעי של מסכת חולין, פרק ששמו בהמה המקשה. מן המשנה הראשונה, בדף סמכת, בשורה הראשונה בדף סמכת, משנה הפותחת במילים בהמה המקשה לילד, מהמילים הללו כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. עיקרו של הפרק שלפנינו, פרק רביעי במסכת חולין, פרק ששמו בהמה המקשה, עוסק בדיני עובר במעי אמו, בבהמה ובאישה. כותב המאירי שכוונת הפרק להשלים מה שכבר התחיל לבאר בפרק הקודם בעניין הטריפויות והדברים שאין השחיטה מתירתן, ולהודיע שעניין הטרפות חל לפעמים על מקצת הבהמה מבלי שיחול על כולה, והיינו בעובר שהוציא אחד מאיבריו חוץ למחיצתו, ועל ידי זה נתגלגל לבאר עצם דין בן פקועה, שהעובר ניתר בשחיטת האם, וכן האופנים שאינו מותר ודיני תומה ותארה. בבהמה נתחדש דין בן פקועה. לשון בן פקועה הוא כמו בן בקועה, כי האות ב' מתחלפת באות פ', מפני שנבקעה הבהמה ומצאו שם בן תשעה חי. כך הרמב"ן בספר שמות פרק ט"ו פסוק י'. אם כן, בן פקועה ובלד בהמה נמצא במעי אמו אחר שנשחטה, ואף שכל בהמה צריך לשוחטה בסימניה כדי להתירה באכילה, כמבואר בפרקים הקודמים, ולד זה מותר באכילה בלא שחיטת עצמו, בין אם נמצא חי או נמצא מת, ובין נחתך לאיברים. כאמור לכמן, בדף עין דלת עמוד א'. כתב רבינו ישעיה בשיטה מקובצת במסכת בבא קמא, שמכל מקום אסור לאוכלו חי משום איסור עבר מן החי, אלא צריך לאורגו בנחירה. אבל לדעת רוב הראשונים אין צריך נחירה ויכול לחתוך ממנו עבר בעודו חי ולאוכלו. כך גם דעת התוספות במסכת בבא קמא דף מ"א עמוד א', דיבור המתחיל איני. והאחרונים חוקרים, באתוון דאורייתא באמרי משה בשערי יושר, בהתר בן פקועיים כאשר שחט את האם נחשב כאילו שחט גם את העובר ולכן מותר כיוון שנשחט כדין, או אינו נחשב כנשחט העובר אלא גזירת הכתוב ומכל בהמה תאכלו שמותר בשחיטת האם והוא אינו צריך שחיטה. בן תשעה חודשים חיה נמצא במעי אמו נחלקו התנאים של רבי מאיר צריך שחיטה ולחכמים מותר בשחיטת אמו. ודין זה נלמד מהפסוק בספר דברים פרק י' פסוק ו', וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסת שסע שתי פרסות מעלת גירה בבהמה אותה תוכלו. דרשו חז"ל לקמן בדף סמכתת עמוד א' בשני אופנים. א', שבבהמה האחרון חוזר על תיבת בהמה הראשון של הפסוק, וכאילו נכתב, בהמה בבהמה תוכלו, שפירושו, בהמה שנמצאת בתוך בהמה מותרת באכילה. ב', שבבהמה האחרון חוזר על תיבת קול, וכאילו נכתב, קול בבהמה תוכלו. כלומר, כל אשר תמצא בתוך הבהמה מותר באכילה. בן פקועה שדרך ברגליו על הקרקע לדעת חכמים צריך שחיטה מדרבנן, כיוון שאז דומה לשאר בהמות וגזרו משום שאר בהמות שלא יאמרו שאינם צריכים שחיטה כמו זו, ולדעת רשי והרמב״ם בלכות אבות התומות, פרק ב' הלכה ז', דווקא כשעמד על רגליו והלך צריך שחיטה מדרבנן. אבל האור זרוע יחמיר אפילו כשעמד על רגליו ולא הלך. לדעת רב שמעון שזורי אינו צריך שחיטה כלל, כאמור לקמן בדף עין דלת עמוד ב'. עוד התחדש בבן פקועה, דין עבר היוצא חוץ למחיצתו, שאם הוציא העובר אחד מאיבריו קודם שחיטת אמו, נאסר העבר באכילה. נחלקו האמוראים כאשר החזיר את העבר לתוך מאה ואחר כך נשחטה אמו, אם גם העבר מותר. אבל בהוציא ראשו ורובו, ודאי כל העובר דינו כנולד, ואין שחיטת אמו מתירתו אפילו כשהחזיר ראשו לתוך מאה. ואגב, דין עבר היוצא בשעה שמקשה לילד, ובא גם דין בחור בהמה טהורה שאימו מקשה לילד, אם מותר לחתוך איבריו ואם הם קדושים בקדושת הבכורה, וכן דין נפל בחור. עוד דן הפרק בדיני תומתו של בן פקועה כשמת והוא בתוך מאה, והכניס אדם ידו ונגע בו. ואגב, בהמה ובא דין אישה שמת ולדה במאה, האם מתמה. וכן דין תומה בלואה, שהיא תומה נמצאת בתוך בעל חיים שאינה מתמת את הבעל חיים, וכן אינה מתמה באוהל המת, וכן דבר טהור בלואה אינו נתמה מתומה שנמצאת באוהל המת. וכן ובא דין תומת עבר היוצא בנחתך קודם שחיטה או אחר שחיטה, שנחלקו רבי מאיר וחכמים לקמן בדף עין ב' עמוד א', האם דינו כעבר מן החי ומתמה, או אף על פי שאסור באכילה, מכל מקום טהור מלטמא. עוד הובא דין השיליה של בהמה שנשחטה. בשילי הפרק משלימה המשנה את דיני טריפה של הפרק הקודם, בדין בהמה שנחתכו רגליה ובדין צומת הגידים. ניגשים אל המשנה הפותחת את הפרק הרביעי של מסכת חולין בדף סמכת עמוד א'. שנינו לקמן בדף עין דלת עמוד א', ששוחט בהמה ומצא בעובר, העובר מותר באכילה בלא שחיטה, ששחיטת אמו אתירתו. ונקרא בן פקוע. במשנה לקמן בדף עין דלת עמוד א' מבואר, שבנפל כגון בן חת חודשים חי או מת, או בן תשעה חודשים מת, לדברי הכל הותר בשחיטת אמו. אבל בבן קיימה, דהיינו בן תת חודשים חי, לרבי מאיר, כיוון שקלו חודשיו בהמה בפני עצמו, הוא ואינו נכלל בכלל כל בהמה תוכלו. אבל לדעת חכמים, גם בן קיימה ניתר בשחיטת אמו, כיוון שלדעתם רק אם קלו חודשיו ונולד, טעון שחיטה בפני עצמו. וזה שלא נולד הוא בכלל כל בהמה תוכלו ומותר. המשנה הראשונה שפותחת את הפרק הרביעי, דנה כאשר הוציא העובר את ידו או ראשו והחזירו, האם גם באופן כזה שחיטת אמו התירה אותו, וכן בדין אברי העובר או הבהמה שנחתכו ונשארו בתוכה, ואחר כך נשחטה. כותב המאירי שכיוון שעסקנו בפרק הקודם בהלכות טריפות, באה המשנה ללמדנו שיש גם אופן שחלק מהבהמה נעשה טריפה, והשחיטה לא מתירה. וכיוון שדין זה נמצא בעובר שהוציא את ידו, מוסיפה המשנה לקמן בדף עין דלת עמוד א', ומבארת אימתי העובר ניתר בשחיטת אמו ואימתי אינו ניתר. כך אומרת המשנה הפותחת את הפרק הרביעי של מסכת חולין דף סמכת עמוד א'. בהמה מקשה לילד בשעה שבא לשוחטה ומחמת קושי הלידה, הוציא העובר את ידו חוץ לרחם ושוב החזירה לתוך הרחם ואחר כך נשחטה הבהמה, מותר באכילה כיוון שאין נחשבת יציאת ידו כלידה שיצטרך שחיטה בפני עצמו. והגמרא תבהיר האם כוונת המשנה לעובר שמותר באכילה כדין בן פקוע, או שכוונתה לעבר עצמו שיצא וחזר שאף הוא מותר באכילה. אבל אם לא נשחטה האם אלא לולד העובר קודם שחיטה, שאז צריך שחיטה בפני עצמו ושחטוהו, מותר גם העבר היוצא משום שאינו ניתר במחיצת האם ואינה נקראת מחיצתו, ואין זה בשר שיצא חוץ למחיצתו. וכותב הבית יוסף ביורד היה סימן י' ד' שכך דעת הראשונים, והוא מוסיף להוכיח שאם לא כן נמצא שרוב הבהמות יש בהם עבר האסור, כי מצוי לרוב שבשעת הלידה מוציא העובר יד או רגל קודם שייצא רובו או ראשו, שאז נקרא ילוד, אלא בהכרח שלא נאמר דין עבר היוצא אלא כאשר ניתר בשחיטת אמו. מוסיפה המשנה ואומרת אבל, כאשר הוציא העובר את ראשו אף על פי שהחזירו קודם שחיטת אמו, הרי דינו של עובר זה כילוד, ואין שחיטת אמו מתירתו מפני שיציאת ראש העובר נחשבת לידה גמורה, ולכן כאשר נמצא חי צריך שחיטה בפני עצמו, ואם נמצא מת, דינו כנבילה שאסורה באכילה. אומר הראש יוסף, מדוע ברי שנקטה המשנה מותר באכילה, ואילו בסיפה, בהוציא ראשו, נאמר הרי זה כילוד, ולא נאמר אסור באכילה? ההבדל הוא משום שבסיפה לא שייך לומר אסור באכילה, כיוון שאף שלא ניתר בשחיטת אמו, מכל מקום יש לו תקנה בשחיטת עצמו. ברי שאי אפשר לומר אינו כילוד, משום שאם כן היה אפשר לדייק שדין זה נאמר דווקא בהחזיר. אבל בלא החזיר, הרי הוא כילוד וניתר העבר שיצא בשחיטת העובר עצמו, וזה אינו נכון כיוון שנחשבים סימניו כשחוטים כבר על ידי שחיטת אמו. ממשיכה המשנה ואומרת, החוטה חלק מעברי העובר שבמאה וישירם בתוך הבהמה הוא שחטוה, מותר גם החלק הנחתך מהעובר באכילה על ידי שחיטת האם, ואין בעבר איסור עבר מן החי. כפי שדורש לגמרא לקמן בדף סמכת עמוד א' מהפסוק, וכל בבהמה אותה, תוכלו, שכל מה שבתוך הבהמה מותר באכילה. אבל כאשר חתך מן התחול, או מן הכליות של האם עצמה, החלק החתוך אסור באכילה. ואף שישירו בתוך הבהמה בשעת השחיטה, השחיטה אינה מתירתו, אולם הבהמה עצמה כשירה משום שאין חיסרון התחול והכליות, גורמים לעשותה טריפה. ומוסיף רעשי שלכן הקטטנה שנחתכו התחול והכליות, כיוון שאינה נטרפת בהם, ולכן רק החלק החתוך נאסר ושאר הבהמה מותרת. והרשב"א מאיר שדין זה תלוי במחלוקת של הלשונות בגמרא לעיל בדף נ"ה עמוד א', של הלשון הראשון בנחתך התחול דינו כמו ניקב, והבהמה טריפה כדברי רב אבירא שם. ללשון השני רק ניקב הבהמה טריפה, אבל נחתך הבהמה כשירה. והוא כותב שם הסובר רש"י כלשון השני, או מפני שכך מתפרשת משנתנו בפשטות יותר, שרק התחול אסור אבל הבהמה כשירה. מסיים את המשנה ואומרת זה הכלל, דבר שהוא חלק מגופה של הבהמה שנחתך ונשאר בתוכה בשעת שחיטה אסור, ודבר שאינו חלק מגופה כגון העובר ואיבריו מותר באכילה בשחיטת הבהמה. והגמרא לקמן בדף סמכת עמוד א' תבהר מה התחדש בכלל הזה שבסיום המשנה. ראי המשנה שלנו הפותחת את הפרק הרביעי במסכת חולין בדף סמכת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהיא מוציאה עובר את ידו ואיך הזירה מותר באכילה. דנה הגמרה, האם היתר זה הוא גם לגבי יד שהייתה בחוץ והחזירה, או שהיד נאסרה ורק העובר מותר. אמר רב יהודה, אמר רב, ועבר היוצא עצמו אסור באכילה, שאף שהעובר ניתר בשחיטת אמו, אבל אין השחיטה מתירה את העבר שיצא. מה היא טעמה, מה הוא טעם הדבר? אמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"ב פסוק למד, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. מלשון שדה שהוא גלוי בלא מחיצה, דרשו חכמים, שכל בשר הטעון מחיצה כדי להתירו באכילה, כגון עובר שמחיצות רחם אמו גורמים להתירו בשחיטתה, כיוון שיצא בשר העבר הזה מחוץ למחיצתו, נאסר באכילה אפילו שיחזירו מפני שדינו כטריפה שאין לה תקנה כלל. ובטעם איסור עבר היוצא, כותב האמרי משה, יש בזה מחלוקת ראשונים עם איסורו מדין עבר מן החי, ומה שקראו הכתוב טריפה הוא רק לומר שאין השחיטה מתירתו וממילא דינו כעבר מן החי, או שאינו עבר מן החי אלא דינו כטריפה ממש. הנפקמינה ביניהם הוא, אם עבר היוצא מותר לבן נוח, כי בן נוח אסור באכילת עבר מן החי ומותר באכילת טריפה. מקשה הגמרא על דברי רב ממשנתנו. נען שנינו במשנה, בהמה מקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירה, מותר באכילה. מה אליו? העבר. מה שנאמר מותר באכילה, האם לא הכוונה גם על העבר היוצא, שכיוון שהחזירו קודם שחיטה מותר? ולא כדברי רב שאסר. דוחה הגמרא ואומרת, לא, העובר. כוונת המשנה רק על העובר עצמו שהותר באכילה, וחידשה המשנה שאין יציאת ידו נחשבת לידה שיצטרך שחיטה בפני עצמו, אבל העבר היוצא אסור כדברי רב. שווה הגמרא ומקשה על דברי רב, אי העובר אם כדבריך שמה שאמרה המשנה מותר כוונתה על העובר? אם כן, מה איריה החזירה? מדוע נקת התנא שהעובר החזיר את היד לתוך מאה הקודם שחיטה? הרי אפילו לא החזירה. נמי, גם כן העובר מותר, שהרי היתר העובר נלמד לקמן בדף סמכתת עמוד א' מהפסוק בבהמה אותה תוכלו, שמשמע שבהמה נמצאת בבהמה מותר לאוכלה, וכיוון שהעובר לא יצא ממחיצות האם, הוא בכלל היתר, אף אם ידו עדיין בחוץ. אבל אם כוונת המשנה להתיר את העבר, מובן מדוע נקת התנא החזירו, כיוון שרק באופן זה העבר מותר. מתרץ את הגמרא, לעולם היתר המשנה הוא רק על העובר ולא על העבר, ואכן הוא הדין, אף על גב דלא החזירה, מותר העובר. מה שנקת התנא החזירו, איידי דקבאי למיתנה, אגב שרצה לשנות את דין הסיפה, שבו יש חידוש בהחזירו, כי שנינו בה בסיפה, הוציא את ראשו אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד וצריך שחיטה בפני עצמו. תננה מלכן שנה התנה גם את דין הרישה בהוציא את ידו והחזירה, שמותר העובר באכילה אף שאין בו חידוש. כלומר, אילו הוצאת הראש אינה כלידה, אף שהשחיטה אינה מתירה את העובר כל זמן שראשו בחוץ, הרי זה רק משום שהראש אינו בבהמה בשעת שחיטה. ואם יחזיר ראשו קודם שחיטה, השחיטה תתירנו, שהרי סוף סוף הוא בבהמה בשעת השחיטה. אבל כיוון שהוא כילוד, לכן לא מועילה החזרת הראש שאינה מבטלת ממנו שם לידה. מקשה הגמרא לדבריך שנקת התנא החזירו ברישא, אגב הסיפה, וסיפה עצמה מהי כמשמלן? מה בא להשמיענו במה שנקת החזירו? הוא בא להשמיע לנו דכיוון דייצר ראשו של עובר, אבי עלה נחשבת היא ללידה גמורה ולא מועילה חזרה, זה מה שהוא רוצה להשמיע לנו? תנינה, הרי את זה כבר שנינו במשנה במסכת בכורות בדף מ"ו עמוד א', ואם כן, אין שום חידוש בסיפה. ואיפה שנינו זאת במסכת בכורות? שתי הלכות נאמרו בתורה לגבי בכור הנולד ראשון. א', לדין החלה שהוא יורש בנכסי אביו כשני אחים, ואם מת מפקיע את אחיו הבא אחריו מדין בכורה. ולמדו חז"ל במסכת בבא בתרא דף קי"א עמוד ב' מהפסוק, כי את הבכור בן הסנייה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראישית עונו לא משפט הבכורה. לומדים מכך שדין דחיית אחיו מדין הבכורה הוא דווקא כשאביו עצוב על מותו, שפירוש המילה עונו לשון הנינות והבהילות הוא. כאמור לגבי רחל שקראה לבנימין בן עוני בן צערי. וזהו ולד בן קיימה שהוא עובר שקלו 9 חודשי עיבורו, אבל בנפל שאין לב אביו דווה עליו במיטתו, אינו בכור לנחלה, אלא הבא אחריו הוא בכור לנחלה. עוד הלכה, בכור לדין פדיון הבן, כמבואר בפסוק, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא, שדין זה תלוי רק ביוצא ראשון מהרחם, וכל שיצא ראשון מהרחם פטר את הרחם מחיוב בכורה. הבא אחריו אינו בכור לעניין הזה. אם כן אומרת המשנה במסכת בכורות בדף מ"ו עמוד א', איזה הוא בכור לנחלה ליטול פי שניים בירושה, ואינו בכור לכהנים שאין חייבים לבדותו בחמישה סלעים, זהו ולד בן קיימה, הבא אחר נפלים שנולד אחר עובר שלא קלו חודשיו, ואף על פי שיצא ראשו של הנפל והיה חי והחזיר ראשו, ואחר כך יצא אחיו הבן קיימה. כי בין 8 חודשים אפילו חי, אינו בן קיימה וסופו למות, כמבואר במסכת שבת, דף קוף למד ה' עמוד א'. והמקרה הוא כגון שהיו תאומים, והוציא הראשון שלא קלו חודשיו את ראשו והחזירו, ואחר כך נולד השני שקלו חודשיו. מוסיף רעשי שאומנם לגבי בחור לנחלה, אפילו אם נולד כולו, אינו מפסיד את הבן קיימה שאחריו מבחורה. מנקתה הגמרא הוציא ראשו משום פדיון הבן לחדש, אפילו בהוצאת הראש לבדה, נחשב הראשון כילוד, והבא אחריו פטור מפדיון. ותמה החתם סופר כיצד ייתכן בתאומים אחד קלו חודשיו והשני לא, והוא מתרץ שמדובר שהראשון הוציא ראשו בסוף יום אחרון של חודש שמיני קודם בין השמשות, ושני אחר צאת הכוכבים. נמצא שהראשון הוציא ראשו כבן 8 חודשים והשני בן 9 חודשים. אילו הרמב"ן מפרש שלא מדובר בתאומים, אלא אפילו שנולד הראשון ושוב נתעברה וילדה, וכוונת המשנה שהוציא הראשון בן 8 חודשים ראשו כשהיה חי, ואחר כך מת ונולד כולו, או בבן 9 חודשים שתחילה מת ואחר כך הוציא ראשו. או אומרת המשנה במסכת בכורות, ולד הבא אחר עובר בן 9 חודשים שקלו חודשיו, אבל כשיצא ראשו היה מת, שבשני אופנים אלו השני בחור לנחלה, כיוון שהראשון שלא היה בן קיימה, אינו מפסידו מהבכורה לפי שאין לב אביו דווה עליו. אבל השני אינו בחור לעניין פדיון הבן, כיוון שאינו פטר רחם, שהרי הנפל הוא זה שפטר את הרחם. ומבארת הגמרא כיצד מוכח מן המשנה הזו במסכת בכורות שהוצאת הראש היא כמו לידה. מדייקת הגמרא בדין בן 9 חודשים שמת, טעמה הטעם שהשני הוא הבכור לנחלה ולא הראשון משום דראשו מת, שכשהוציא הראשון את ראשו הוא היה מת. הראשו חי, אבל אם הוציא ראשו כשהוא חי, אף על פי שהחזירו את ראשו, אחיו הבא אחריו בכור לנחלה, נמי לא אבי, גם כן אינו. כיוון שלב אביו דווה על הראשון שהיה בן קיימה, וכשהוציא ראשו נולד ראשון והוא הבכור, משמע שהוצאת הראש בלבד נחשבת ללידה. ואם זה משמע לנו מהמשנה במסכת בכורות, אז כבר אין צורך במשנתנו לחדש שהוצאת ראשו נחשבת ללידה, כיוון שלמדנו זאת מהמשנה במסכת בכורות, ואם כן הסיפה אצלנו, אין בה חידוש. אז מה שייך לומר שכתבה המשנה את המילה החזירו ברישה, אגב הסיפה, הרי בשניהם לא ברישה ולא בסיפה אין חידוש. מנסה הגמרא לתרץ שכן צריך את הסיפה של משנתנו גם לאחר המשנה במסכת בכורות. וכי תימא שמא תאמר שהמשנה במסכת בכורות אשמיעינן בא להשמיענו, שהוצאת הראש נחשבת כלידה באדם, ומשנתנו כמשמלן, והמשנה אצלנו פה במסכת חולין באה להשמיע, שאף בבהמה הוצאת הראש נחשבת כלידה, ולכן צריך את שתי המשניות משום דאדם מבהמה לא יעליף. אי אפשר ללמוד דין אדם מבהמה לעניין יציאת הראש, כיוון דאין פרוסדור לבהמה, אין פרוסדור לפני בית הרחם של הבהמה, ולכן יציאת הראש גלויה לכל, ומפני כך היא נחשבת ללידה. אבל באישה שיש לה פרוסדור, דהיינו אובי הירחיים, וכאשר מוציא העובר ראשו, אין ניכרת כל כך יציאת ראשו מפני שאובי הירחיים מחסהו, היה מקום לומר שיציאת ראשו לא תחשב ללידה. ראינו שראש הוולד יצא לבית החיצון ועדיין לא יצא לאוויר העולם, והוא נחשב כלידה. מקום זה נקרא פרוסדור שהוא אובי הירחיים, ובאופן זה ראש הוולד מחוסה ואינו ניכר. ולכן יש מקום לומר שבאישה אינו לידה. וכן דין יציאת הראש בבהמה מאדם לא ילפה, אי אפשר ללומדה מאדם. דחשי פרצוף פנים דידי, שפרצוף הפנים של אדם חשוב הוא, ולכן יציאת הראש נחשבת לידה, אבל פני הבהמה אינם חשובים. והיה מקום לומר שיציאת הראש בלבד אינה לידה, וכיוון שאי אפשר ללמוד בהמה מאדם ואדם מבהמה, לכן צריכים את שתי המשניות, כדי לחדש שיציאת הראש בבהמה ובאישה הרי היא לידה. ולפי זה מתיישבת דעת רב שאכן אין ברישה שום חידוש בזה, שהעובר מותר אף כשהחזיר את ידו, אבל כיוון שיש חידוש בסיפה שיציאת הראש בבהמה נחשבת ללידה, כתב התנא את הרישה, אגב הסיפה. דוחה הגמרא את זה ואומרת, הנה מתנינה. גם את זה כבר למדנו במשנה לאלן בדף עין זין עמוד א', שיציאת הראש בבהמה נחשבת ללידה. ואם כן, אין צורך בסיפה של משנתנו הזו, פה בפתיחת פרק רביעי במסכת חולין, כי היא לא מחדשת כלום. כי שנינו לכמן דף עין זין עמוד א', שיליה כמין סק שהעובר מונח בו במעי אמו של בהמה, שיצתה מקצתה ואחר כך שחט את הבהמה, אסורה כל השיליה באכילה, שמה יצא ראשו של העובר באותו מקצת שיליה שיצאה, והרי הוא כאילו נולד, ושחיטת אמו אינה מתירתו, ואף השיליה אסורה כמותו. כלומר, אפילו יצאה מעט, אסורה מחשש יציאת הראש, ואם יצאה הרבה, ודאי אסורה שיש לחשוש שרוב מחוי הוולד נמצא שם. ואף שאיננו רואים עובר בשיליה, ודאי לנו שהיה ולד אל השני מוח, ושם המחוי ראשו יצא באותו מקצת שיליה, שכפי שהשיליה היא סימן שהיה ולד באישה, כך שיליה היא סימן ולד בבהמה. אם כן, מבואר במשנה הזו שיציאת הראש נחשבת לידה, ולכן אוסרים את השיליה. מפני החשש שיצא ראש הוולד במקצת השיליה שיצא. מסיימת הגמרא את הקושייה על רב יהודה בשם רב, היא אמרת בישלמה, מובן הדבר אם תאמר שהמילה החזירו דרישה שנאמר ברישה הוא דווקא, דהיינו, שמותר באכילה שנאמר במשנה, הכוונה לעבר היוצא ושלא כדעת רב. וממילא מבארת המשנה, שהיד אותרה דווקא בהחזירו למעי אמו בשעת השחיטה, אז כיוון שיש חידוש ברישה, שייך לומר דתנה סיפה, אתו רישה. שנה תנה את הסיפה, אגב הרישה, אף שבסיפה אין שום חידוש. אלא היא אמרת אם אתה אומר כדברי רב שהעבר אסור, ומותר שנאמר במשנה הכוונה לעובר, אם כן, לא מה ששנה והחזירו דרישה דווקא, המילה והחזירו המופיעה ברישה, היא לא נאמרה בדווקא, שהרי אף שלא יחזיר את ידו העובר מותר, ולא מה ששנה את המילה החזירו דסייפה דווקא, שהרי דין זה כבר למדנו מהמשנה של שיליה. אם כן, למה לי, מדוע התנה למתנה צריך לשנות כלל את המילה החזירו? וקשה לרב, ותרץ את הגמרא לא, לעולם מה ששנינו ברישה שמותר באכילה, הכוונה העובר. על העובר והעובר עצמו אכן מותר, אפילו כשלא החזירו. ובכל זאת הוא צריך התנה לומר שהחזיר העובר את ידו. למה? וכדי אמר רב נחמן בר יצחק, כמו הביור שאמר רב נחמן בר יצחק לקמן בדף סמכת עמוד ב' על הברייתא האחרת, שלא נצריכה הברייתא לחדש היתר כשהוחזר העבר, אלא למקום חתך, מקום הבדלת החלק הפנימי מהחיצון, שאילו היה חותך את העבר שיצא לחוץ, היה עומד מקום זה על שפת הרחם. החנמי, גם כאן לא נצריכה המשנה אלא לחדש שמקום החתך של העבר מותר כשהחזיר את העבר, והיינו, שאם העובר לא החזיר את העבר קודם שחיטה, היה צריך להניח חלק מהעובר הנמצא בקצה הרחם כלפי חוץ ולחותכו ולזורקו, שהרי אינו בתוך הבהמה ואינו בכלל היתר של בהמה בבהמה, שכיוון שאין הבהמה מקפת חלק זה מכל צדדיו, אינו נקרא בהמה בבהמה, אבל כיוון שהחזיר את העבר קודם שחיטה, רשאי לצמצם ולחתוך רק את העבר שיצא החוצה, ואין צריך להוסיף עליו מעט מהחלק שהיה בשפת הרחם, שהרי חלק זה מונח עכשיו בתוך הבהמה והותר בשחיטתה. והוא אף לא נאסר מדין בשר שיצא חוץ למחיצתו, שהרי מעולם לא היה מחוץ לרחם. נמצא שזה מה שבא הרישה לחדש במה שכתבה את המילה החזירו, שאם יחזיר את העבר, מקום החתך מותר. שואל הרן, אם לא נחשב מקום החתך תוך הבהמה, אם כן מחיצת העובר היא לפנים ממקום החתך, ונמצא שמקום החתך יצא חוץ למחיצתו, ומדוע מועילה לו חזרה? ואיר הרן, ששם עבר היוצא יש רק על חלק הבשר הגלוי ממש. כמו שלמדנו לקמן בדף עין ב' עמוד א' לגבי תומת מת. מהמילים על פני השדה, להוציא עובר מת במאי אישה, שכיוון שהוא תמון ואינו גלוי, אינו מתמה. גם כאן, כל שהעבר אינו גלוי, אין לו דין עבר היוצא, אף שאינו תוך הבהמה. בקשה הגמרא לעיקר דינו של רב מברייתא נוספת. תשמע בו ושמע ראיה מברייתא, שלא כדברי רב. בהמה, המקשה לילד ומחמת קושי הלידה, הוציא עובר את ידו חוץ לרחם והחזירה, ואחר כך שחט את אמו, מותר באכילה. אבל אם כשהיד הייתה בחוץ שחט את אמו ואחר כך החזירה העובר לתוך הרחם, אסור באכילה. הוציא העובר את ידו וחתכה הרועה לעבר היוצא ואחר כך שחט את אמו, העבר היוצא שבחוץ תמה ואסור כדין עבר מן החי. ועבר מן החי יש לו תומה מן התורה כעבר מן הנבילה. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמע עד הערב. מהמילים מן הבהמה דרשו חכמים לקמן בדף קכ"ח עמוד ב', שאפילו מקצת מן הבהמה מתמה כגון עבר מן החי שהוא מתמה כדין עבר מן הנבילה. וגוף העובר שבפנים טהור ומותר, כיוון שהיה תוך הבהמה בשעת שחיטה ואינו נטמע מחמת נגיעה בעבר התמה, משום שלא נגע העבר בעובר אחר שחיטה אלא מחיים. ומחיים אין לו דין אוכלין לקבל תומה. אוכלים מקבלים תומה מכל דבר המתמה אם הוכשרו על ידי אחד משיבת המשקין. כל זמן שהעבר מחובר לעובר, גם העבר טהור, כמבואר לקמן בדף עין עמוד ב', אבל בשעה שחותך את העבר מהעובר, חלה עליו תומת עבר מן החי, ובשעת פרישתו מהעובר, נוגע בעובר ומתמה אותו, ורק משום שלא נשחטה הבהמה והעובר חי, אינו נטמע, כי בעל חיים אינו מקבל תומה בעודו חי. אבל אם שחט את אמו ואחר כך חתכה הרועה לעבר היוצא, הבשר של הבהמה והעובר טמא מגע נבילה. טמא כנוגע בנבילה. כיוון שאחר שחיטה יש לבהמה ולעובר שם אוכל לקבל תומת אוכלין מהעבר היוצא, והעבר מטמא כעבר מן החי שמטמא כנבילה. הנבילה היא אב התומה, ולכן הבהמה והעובר שנגעו בעבר הטמא כנבילה הם ראשון לתומה. אלו הם דברי רבי מאיר, כי הוא סובר שכשם שאין שחיטת האם מתירה באכילה את העבר שיצא, כך אינה מתארתו, והוא מתמא כנבילה. וחכמים אומרים, בשר הבהמה והעובר שנגעו בעבר תמאים כמגע טריפה שחוטה. כלומר, שהעבר תמא כטריפה שחוטה ומגעו מתמא את הבשר. כי סוברים חכמים שכיוון שהעבר מחובר לעובר בשעת שחיטה, שחיטת האם מתארתו מתומת עבר מן החי. כשם ששחיטת טריפה מתארת אותו מתומת נבילה, אבל גזרו חכמים תומה על טריפה שחוטה שמתמה קודשים במגע, כמבואר לכמן בדף ג' עמוד א', ואף העבר מתמא כך את הבשר. עכשיו מבארת הגמרא את ההוכחה מהברייתא שלו כדברי רב. קטן אימיה, שנינו על כל פנים ברישה, הוציא עובר את ידו והחזירה, ואחר כך שחט את אמו מותר באכילה. מה אליו? האם אין הכוונה? העבר, על העבר שעליו נאמר מותר באכילה, כיוון שהחזירו. ולא כדברי רב שאסר עבר היוצא אף כשהחזירו. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין כוונת הברייתא שאפילו העבר עצמו מותר, אלא הכוונה העובר עצמו שהוא מותר באכילה, ואין יציאת ידו נחשבת לידה שיצטרך שחיטה בפני עצמו. מקשה הגמרא, אי העובר, אם כדבריך שאני דון בברייתא הזה לגבי העובר, אימא סייפה. אמור ובאר את הסייפה של הברייתא, נאמר בה, שחט את אמו ואחר כך החזירו, אסור באכילה. והיא לעובר, ואם הכוונה לעובר, אמי אסור, מדוע הוא אסור? הרי היה בתוך הבהמה בשעת שחיטה ולא יצא כלל, ואין היתר העובר תלוי בהחזרת העבר. מתרצת הגמרא, אכן העבר אסור אפילו כשהחזירו, והעובר מותר אפילו כשלא יחזירו. מה שחילקה הברייתא בין החזיר ללא החזיר. כדאמר רב נחמן בר יצחק, כמו שאומר רב נחמן בר יצחק, על הברייתא המובאת לכמן, שלא נצרכה הברייתא לחדש היתר, אלא למקום החתך, מקום הבדלת החלק הפנימי מן החיצון. שאילו היה חותך את העבר, היה עומד מקום זה על שפת הרחם, החנמי גם ברייתא זו לא נצרכה אלא למקום החתך. שאם החזיר העובר את ידו קודם שחיטה, מקום החתך מותר, שהרי הוא בתוך הבהמה. ולא נאסר משום בשר בשדה טריפה לעניין שלא תועיל בו חזרה, כיוון שלא יצא חוץ למחיצתו, אלא עמד על פתח הרחם ולא יצא ממנו. אבל אם שחט את הבהמה ואחר כך החזיר העובר את ידו, מקום החתך אסור באכילה, כיוון שאינו תוך הבהמה בשעת שחיטה, כפי שהתבאר לאל בדף סמכת עמוד א'. מקשה הגמרא על דברי רב מברייתא נוספת, איני, וכי כך הוא הדין, והקיעתא, הרי כאשר בא אבימי ממקום הנקרא בחוזאי, מקום במלכות בבל, אתה ואייתי מתנית בידי, בא והביא ברייתא בידו. בעניין הברייתא הוא כך, נאמר בתורה בספר דברים פרק י' פסוק ו', וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גירה בבהמה אותה, תוך אילו. מפסוק זה למדנו לכמן בדף סמכת עמוד א', היתר עובר הנמצא במעי אמו. דרשו חכמים שהמילה בבהמה האחרון חוזר על המילה בהמה הראשון, וכאילו נכתב בפסוק בהמה בבהמה תוכלו, שמשמעות הדברים בהמה הנמצאת בתוך בהמה מותרת באכילה. והברייתא שהביא אבימי דורשת שאף פרסה ופרסות שנכתבו בפסוק נדרשו בעניין זה, שפעמים אתה רשאי לאכול את כל עברי העובר, ופעמים אינך אוכל אלא חלקם. כיצד? אם הוציא שתי רגלה ופרסה אחת החזיר, אכול. ואם את שתי הפרסות החזיר, אכול. ומבררת הגמרא מהי כוונת הברייתא, מהי לאו? האם אין הכוונה שאם החזיר פרסה אחת, אכול את הפרסה שיצא וחזרה? ואם החזיר שתי פרסות, אכול את שתיהן? הנה מוכח שעבר שיצא וחזר מותר באכילה, קשה על רב שעשר. בוודאי כוונת הדברים שהפסוק משמיע כשהוציא את רגלו, שמותר. כי אם הדברים כפשוטם, שרגלי העובר הנמצאים בתוך הבהמה מותרים, הרי פשוט שהם בכלל היתר של בהמה בבהמה תוכלו. מתרצת הגמרא, לא, אין כוונת הברייתא לחדש שעבר היוצא מותר כשחזירו, אלא כוונתה שאם החזיר פרסה, אכול את העובר שלא יצא. אבל העבר שיצא אסור, כמו שאמר רב. מקשה הגמרא, אי עובר, אם הכוונה להתיר את העובר, מה איריה החזיר, מדוע נקטה הברייתא דווקא אם החזיר, אכול. הרי אפילו אם לא החזיר את ידו נמי, גם כן העובר מותר. וממה שכתבה הברייתא החזיר, מוכח שכוונתה שאפילו העבר מותר ולא כדברי רב. מתרצת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אין הכוונה לא לעובר ולא לעבר. ולא נצרכה הברייתא לדרוש פרסה ופרסות שמותרים, אלא רק למקום חתך, שהוא מקום הבדלת החלק הפנימי מן החיצון. שאם יחזיר פרסה אחת, מותר מקום החתך שלה. ואם יחזיר את שתיהן, מותר מקום החתך של שתיהן. אבל העבר שיצא וחזר, אסור כדעתו של רב. חוזרת הגמרא ומקשה, והתרי קראי קנה סבלה. והרי שני פסוקים הביאה הברייתא לדרוש שהם פרסה ופרסות, והרי להיתר מקום חתך די בפסוק אחד. והיינו לומדים כשם שמקום חתך בפרסה אחת מותר כשחזירה, הוא עדין בשתי פרסות, ולמה בא הפסוק השני? מה הילה, והאם אין הכוונה? חד, פסוק אחד בא להתיר את העבר עצמו עם מחזירו, וחד, להתיר מקום החתך של העבר, ושוב מוכח שאף העבר מותר כשחזירו, ולא כדעת רב. דוחה הגמרא, לא. אף שיש שני פסוקים, אין הכרח לדרוש פסוק אחד להתיר את העבר עצמו, אלא חד, פסוק אחד למקום חתך, וחד, פסוק שני, בא לקלות לגבי עובר שפרסותיו קלוטות, דבוקות כמו גמל, ואינן סדוקות כסימן בהמה כשירה. אחד מסימני טהרה שבבהמה טהורה זה מפרסת פרסה, והיינו שפרסותיה סדוקות וחלוקות בכף הרגל במקום הציפורניים. וקלות זה אין כף רגלו חלוקה כלל, אלא מסתיימת כאחת כמו גמל. אז אם היה עובר שפרסותיו קלוטות בתוך מאי פרה שנשחטה, הוא מותר באכילה. וחידוש זה נצרח דווקא עליבה לשיטתו דרבי שמעון, משום דאמר רבי שמעון במסכת בכורות דבב עמוד ב', קלות בן פרה אסור באכילה. הוא דורש זאת מן הכתובים, נאמר בשני מקומות, גמל לגבי איסור אכילת בהמת מאה שינה מפרסת פרסה, בספר ויקרא ובספר דברים, ודרש רבי שמעון במסכת בכורות דבב עמוד ב', גמל אחד לגמל הנולד מן הגמלה, היינו גמל ממש, וגמל שני לגמל הנולד מן הפרה, דהיינו קלות הנולד מבהמה טהורה, שעליו נאמר תמאו לכם ואסור. אילו לדעת חכמים, קלות שנולד מפרה מותר, משום שכל הנולד מן הטהור, טהור. אבל אני מי לדברים אילו אינם אלא איך די יצא לאוויר העולם, דהיינו שנולד, אבל אם הוא נמצא במעי אמו כשנשחטה, שרי מודה רבי שמעון שהוא מותר. וזאת למדו מהפסוק פרסה, שמשמע שבהמה בבהמה תוכלו, נאמר, אפילו שיש לו רק פרסה אחת ולא שתי פרסות חלוקות כדרך שער בהמה כשרה. נמצא שלפי רב, המילה פרסה באה לקלות לשיטת רבי שמעון, להתיר קלות עליבא דרבי שמעון לשיטת רבי שמעון, והמילה פרסות למקום חתך. אומר רש"י שלפי זה החזיר שאמרה הברייתא לגבי היתר קלות, זה לאו דווקא. שהרי לא מדובר כלל שהוציא הקלות את ידו, אלא בא כתוב לעצם הדין שמותר הקלות באכילה כשנמצא במאי פרה. מביאה עכשיו הגמרא שרבי יוחנן חולק על רב. אולה אמר רבי יוחנן, אולה אמר בשם רבי יוחנן, ועבר עצמו מותר. עבר עצמו של עובר שהוציאו והחזירו קודם שחיטת האם, מותר על ידי שחיטת האם. ואף אולה עצמו סבר להלכה כרבי יוחנן, וחולק על רב יהודה שאמר לאל בדף סמכת עמוד א', בשם רב, שהעבר אסור. אמר לרב יהודה לאולה, והרב ושמואל דאמרי תרוויו, עבר עצמו אסור. אז איך אתה אולה אומר שהעבר מותר, כאשר רב ושמואל אומרים שניהם שהעבר עצמו אסור? אמר להישיב אולה לרב יהודה, מן יאיבלן מאפרה דרב ושמואל ומלינן עיינן. מי ייתן לנו אפר מקברות רב ושמואל ונמלא בו את עינינו, משום שחביבים אלינו דבריהם מאוד. אלא, למרות זאת, כאן אנו שומעים לרב יוחנן. אחי אמר רב יוחנן, משום שכך אמר רב יוחנן, הכל, כל מי שנאמר בו מחיצה, כגון בשר קודשי קודשים, שחומות העזרה הם מחיצתם, או קודשים קלים שחומות ירושלים מחיצתם, או עובר שרחם אמו מחיצתו לשחיטה, כל אלו היו בכלל בשר בשדה טריפה לא תאכלו. דהיינו שלומדים מן הפסוק הזה שאם יצאו ממחיצתם הם טריפה. ומחמת כן היה לנו לאוסרם, אפילו אם חזרו למחיצתם, כדין טריפה שאין לה יותר לעולם. אבל לגבי החטאת, ששרפו אהרון ובניו ביום חנוכת המשכן, נאמר שמשה קצף עליהם. ואמר, אין לו הובה את דמה, אלא קודש פנימה, ומדוע שרפתם ולא אכלתם אותה? ואומרת הגמרא במסכת פסחים דף פ"ב עמוד א', שאמר להם משה, הרי פנימה הייתה שלא יצא מחוץ לעזרה, ולמה שרפתם אותה? ומשמע שכל חטאת שיצא חוץ לעזרה, אף אם חזרה, דינה בשריפה, שהרי אם מועילה חזרה, לא היה להם לשורפה, אלא להחזירה לעזרה. וקשה, מדוע הוצרך הכתוב ללמד שחטאת שיצא וחזרה אסורה, הרי מלשון הפסוק טריפה, האמור בכל היוצאים מחיצתם, כבר ידענו זאת, אלא כשפרט לך הכתוב לגבי חטאת שיצתה חוץ למחיצתה וחזרה שאסורה, ודאי בא הכתוב לומר שדווקא חטאת הוא דפרט רחמנה בה, פירט בה הקדוש ברוך הוא בתורה שהיא אסורה כשחזרה. אבל כל מילי, כיוון דהדור שרי, אבל כל שאר הדברים היוצאים חוץ למחיצתם, כיוון שחזרו, מותרים. ומכאן למד רבי יוחנן שעבר היוצא שחזר, מותר. ומחמת הדרשה הזו נקט אולה כדברי רבי יוחנן. מקשה הגמרא מברייתה על דברי אולה. מיתי ויקשו בני הישיבה על אולה, שנינו בברייתה לגבי עבר שאסור אם יצא חוץ לרחם אמו. נאמר בפסוק, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, מה תלמוד לומר? מה בא לשון טריפה ללמדנו? ולמה קראו ככה כתוב? שהיה אפשר לומר, ובשר בשדה לא תאכלו. אלא לפי שמצינו במעשר שני וביקורים. מעשר שני הוא שצריך להפריש עשירית מהפירות בשנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית של שמיטה ולעלותו ולאוכלו בירושלים. וביקורים הם הפירות הראשונים שגדלו משבעת המינים שיש להביאם למקדש ולהתנם לכהן. כאן נאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. אם כן, מצינו במעשר שני וביקורים שדינם לאחל בתוך חומות ירושלים, שאף על פי שנכנסו לירושלים ויצאו חוץ למחיצתן וחזרו, מותרין באכילה. יכול היית לומר שאף זה, העובר יהיה דינו כן, שאם הוציא העובר עבר וחזירו יהיה מותר, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב תריפה לומר שאסור, אף כשחזר. שואלת הגמרא, מהי תלמודה? מהו הלימוד? כיצד למדים זאת מהלשון תריפה? משיבה הגמרא, אמר רבה, התורה דימתה עבר היוצא שהוא כתריפה כדי ללמדנו. מה תריפה? כיוון שנטרפה שוב, אין לה שום אפשרות של היתר. אף באיסור בשר בשדה, כיוון שיצא בשר הקודשים ועבר העובר מחוץ למחיצתו, שוב אין לו היתר כלל אפילו שיחזירו. אם כן, מוכח מהברייתא, שלא כדעת אולי מתיר את העבר כשחזר. ואכן אומרת הגמרא, תיופתא דאולה תיופתא. הדבר הזה הוא פרחה לדברי אולה, ואכן מסיקה הגמרא, נדחו דבריו של אולה. יש לתמוע אם נדחו דבריו וכל היוצאים חוץ למחיצתם אסורים כשחזרו, מדוע הוא צריכה התורה לפרט בחטאת שהיא אסורה אף כשחזרה למחיצתה? מתרצים התוספות בדיבור המתחיל, יכול אף זה כן, שהיה מקום ללמוד חטאת ממעשר שני וביקורים שמותרים כשיצאו וחזרו. לפי שהוקשו, שבו זה לזה בפסוק לא תוכל לאכול בשעריך. לכך השמיע התורה שגם חטאת שיצא וחזרה אסורה. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא כדי לבאר בדברים הטעונים ביור. אמר מר אמר החכם הובא לאל בברייתא לפי שמצינו במעשר שני וביקורים שאפילו שאסורים כשיצאו חוץ למחיצתם, אבל אם חזרו מותרים. שואלת הגמרא איכן מצינו זאת? משיבה הגמרא דכתיב בספר דברים פרק י"ב פסוק י"ז, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצהריך ובחורות בקרך וצונך וכל נדריך אשר תידור ונדבותיך ותרומת ידיך. ומעשר דגנך שכתוב בפסוק זה מעשר שני, כי הכתוב הבא אחריו יורה שמדובר במעשר שני, שנאמר כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו אתה ובנך וביתך ועדך ועמתך, ואילו שאר המעשרות הם לעניים או ללוויים הם, ותרומת ידך אילו ביקורים. ומשמע דווקא בשעריך הוא דלא תאכול, במקום מגוריך חוץ לירושלים שם לא תאכל את זה, אבל אם הם בתוך ירושלים אף שיצאו חוץ למחיצתם וחזרו מותרים. אז עד כה נתבהר שנחלקו רב ורבי יוחנן בעבר שיצא וחזר קודם שחיטה. לדעת רב הוא אסור משום שעשרתו תורה כתריפה שאין לה תקנה, ולרבי יוחנן הוא מותר. ודרש זאת רבי יוחנן מהחטאת שנשרפה בחנוכת המשכן כמו שנתבהר. עכשיו מביאה הגמרא לשון אחרת בביאור מחלוקת רב ורבי יוחנן. במערבה מתנו אחי, בארץ ישראל שנו כך את מחלוקת רב ורבי יוחנן. רב אמר יש לידה לעיוורים, שכאשר יצא העבר נחשב כנולד ואסור אף אם יחזירו, כשם שעובר שנולד אסור בלא שחיטת עצמו גם אם חזר לרחם אמו. ורבי יוחנן אמר אין לידה לעיוורים, ואם יחזירו מותר. שואלת הגמרא מהי בעיניי ומה ההבדל בין הלשון הראשון במחלוקת רב ורבי יוחנן לבין בני מערבה? הרי לשניהם רב אוסר את העבר היוצא אף כשחזר ורבי יוחנן מתיר. מתרצת הגמרא איכא בעיניי יש הבדל ביניהם, למייסר לאסור מיעוט עבר שבפנים. לפי דעתו של רב, שלבני מערבה יש לידה לאיברים כאשר יצא רוב עבר, הרי העבר כילוד ונאסר כולו, אף המיעוט שעדיין בפנים. אבל הלשון הראשון, אם יצא רוב העבר אינו כילוד, אלא רק מה שיצא אסור מדין בשר בשדה. אבל מה שבפנים ניתר על ידי שחיטת האם. אבל בדעת רבי יוחנן לא נחלקו הלשונות, ולשתי הלשונות העבר מותר בחזרה. מסתפקת הגמרא בדיני עבר היוצא. איבה אלו הסתפקו בני הישיבה לדברי האומר, לדברי רבי יוחנן האומר אין לידה לאיברים. כאשר הוציא העובר את ידו והחזירה, וחזר והוציא את ידו האחרת והחזירה, וחזר והוציא שדרתו והחזירה, וכך המשיך והוציא עבר עבר והחזירו, עד שישלימו לרובו של העובר, מהו דינו של העובר? מי אמרינן הנפק לירובה? האם אנחנו אומרים שהרי יצא רוב העובר, והרי מודה רבי יוחנן שכשיצא רוב העובר הרי הוא כילוד, והוא אינו ניתר בשחיטת אמו, אלא צריך שחיטה בפני עצמו? או דילמה, כיוון דהדר, הדר. או שמה נאמר, כיוון שאין לידה לאיברים, הרי חזרתו של העבר היא חזרה גמורה וכאילו לא יצא מעולם. ובשעה שיצא העבר השני, הראשון כבר חזר לרחם אמו ונמצא שאין כאן יציאת רוב העובר ואינו כנולד, וממילא הוא ניתר בשחיטת אמו כמו כל בן פקוע. והספק הזה של בני הישיבה זה רק לדעת רבי יוחנן שסובר אין לידה לאיברים. אבל לרב שסובר יש לידה לאיברים, ודאי שהעובר כילוד, שהרי כל עבר שיצא, שוב לא מועילה לו חזרה וכאילו לא יחזירו. וכאשר יצאו רוב העיברים, נמצא רוב העובר כילוד. עוד מסתפקת הגמרא. אם תמצא לומר כיוון דהדר הדר, אם תרצה לומר בספק הראשון, שכיוון שחזרת האיברים היא חזרה, בטלה יציאתם ולא מצטרפים לרוב העובר, עדיין יש להסתפק כאשר הוציא העובר את ידו, ובא לה בהמה חתכה, וחזר העובר והוציא את ידו האחרת, וחתכה. וכן המשיך להוציא כל פעם עבר אחר וחתכו עד שישלימו לרובו של העובר. שנמצאו רוב איבריו חתוכים בחוץ, מהו? מי אמרין הננפיק לירובה? האם אומרים שהרי יצא רוב העובר ובזה ודאי מצטרפים האיברים שיצאו להיחשב? לידע לעובר שהרי לא בטל מהם דין יוצא ואין המיעוט שנשאר בפנים ניתר בשחיטת אמו. או דילמה רובה בבת אחת בעינן. או שמה נאמר שצריך שייצא רוב העובר בבת אחת וכיוון שיצא כל עבר בנפרד. אינם מצטרפים יחד להיחשב לידע. ואם כן מה שבפנים ניתר בשחיטת האם. ורק האיברים שבחוץ אסורים. בספק זהו אף לדעת הסוברים שיש לידע לאיברים. שאם צריך רוב בבת אחת, יציאת עבר עבר אינה נחשבת לידע לגבי העובר, ולכן רק האיברים שיצאו אסורים. אבל האיברים שלא יצאו כלל מותרים. ואם אין צריך רוב בבת אחת, מצטרפים האיברים שיצאו, ויש כאן לידע גם לעובר, ולכן גם האיברים שלא יצאו אסורים. ומבאר רבי עקיבא איגר, שאם לא חתך כל עבר כשיצא, ודאי שהאיברים מצטרפים יחד לשיטת רב שסבר יש לידע לאיברים, גם אם חזרו חלקם. כיוון שעבר היוצא אסור ולא מועילה לו חזרה, אף אלו שחזרו נחשבים כנמצאים בחוץ, ויש כאן יציאת רוב בבת אחת. אבל כשחתך כל עבר כשיצא, שכל עבר ועבר נסתלק מן העובר כשחתכו, גם לרב, אין יציאת רוב עובר בבת אחת, ובזה יש להסתפק אם רוב זה נחשב לידע לעובר. מנסה הגמרא לפשוט את הספק תשמע ובו שמע ראיה, לפשוט את הספק ממשנתנו, שנינו בזה הכלל, כל דבר שהוא חלק מגופה של הבהמה שנחתך ונשאר בתוכה בשעת שחיטה, אסור. ודבר שאינה מגופה, כגון העובר ועיבריו, מותר באכילה בשחיטת הבהמה. מבררת הגמרא מה שנאמר במשנה שאין גופה, מותר להטוי אימי, איזה ריבוי באה משנתנו לרבות בכלל הזה, שהם... לאתר עבר העובר שחתך ואשיר במאה, הרי כבר נכתב במשנה, חותך מעובר שבמאה, מותר באכילה? לאו להטויי, כאי גוונה, האם אין הכוונה לרבות אופן זה שיצא רוב העובר, באופן שהוציא עבר וחתכו, ושוב הוציא עבר וחתכו, עד שישלימו לרובו, שמותר המיעוט שנשאר במאי הבהמה, בשחיטת הבהמה. משום שבשביל יחשב לידע, צריך שיצא רוב העובר בבת אחת, וכיוון שיצא כל עבר בנפרד ונחתך, אינם מצטרפים יחד להיחשב לידע. אם כן, נפשט הספק השני להתר באופן שחתך את האיברים שיצאו, וכל שכן אם לא חתך את האיברים אלא חזרו לתוך מאה, שהעובר מותר. ומה הכוונה שנפשט הספק השני? כיוון שהספק השני היה בי אם תמצא לומר שחזרה מועילה כשהוציא עבר עבר והחזירו עד שהוציא את רוב האיברים. אם כן, אם נפשט הספק בחתך שהוולד אינו כילוד, כל שכן שבספק הראשון, שלא חתך את האיברים אינו כילוד ומותרים האיברים שבמאה בשחיטת האם. וזהו לדעה שאין לידע לאיברים. ואילו לדעה שיש לידע לאיברים, העובר אסור. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין כוונת המשנה לרבות דין יצא רוב עובר מחותך, אלא אפילו יצא כשהוא שלם ככל בן פקוע. וכוונתה להטויי לרבות קלות, ולד של פרה אשר אין פרסותיו סדוקות הנמצא במעי פרה שנשחטה, שחיטת האם מתירה אותה באכילה. החידוש הזה נצרח דווקא אליבא דרבי שמעון, לשיטת רבי שמעון. דאף על גב דאמר רבי שמעון במסכת בכורות דף עמוד ב', קלות בן פרה אסור באכילה, אבל אני מילי איך דיצא לאוויר העולם, דברים אילו רק כאשר הוא נולד, אבל אם הוא עדיין נמצא בתוך מעי אמו כשנשחטה ונמצא הקלות הזה בתוכה, שרי הוא מותר באכילה. ואת הדין הזה חידשה המשנה באומרה, שאינה מגופה מותר. נמצא למסקנה, כיוון שנדחתה הראיה, שהספקות הללו נשארו בעינם. ופסקו הרשב"א והראש בספק הראשון בהוציא איבריו והחזירם, שאינו כילוד ומותר מה שבפנים בשחיטת האם משום שההלכה, כשיטת אם תמצא לומר. ובספק השני בחתך, כיוון שהוא ספק דאורייתא דינו לחומרא שמא נחשב כילוד, ואין האיברים שבפנים ניתרים בשחיטת האם. אבל לשיטת רש"י שההלכה כרב שיש לידע לאיברים משום שנדחה רבי יוחנן, אם כן הספק הראשון אינו להלכה, וודאי שאסור מה שבפנים. דנה הגמרא בגדרי מחיצת העובר, האם יכולה מחיצת העובר להיחשב כמחיצת האם. באי רב חנניה, הסתפק רב חנניה. הוציא עובר של בהמת שלמים את ידו ממעי הבהמה בשעת שחיטתה, כשהוא נמצא בתוך חומות העזרה של בית המקדש, מהו? האם נאמר מיגו דאווי מחיצה לגבי קודשים, אווי נמי לגבי דאי? האם נאמר מתוך שחומת העזרה יש לדין מחיצה לגבי שחיטת קודשים, כלומר שמקום שחיטתם הוא בעזרה וחומת העזרה היא המחיצה המתירה אותם, שאף קודשים קלים נשחטים בעזרה בלבד ונאכלים בכל ירושלים, אז תהיה גם כן מחיצה לגבי דין עבר היוצא שייחשב כנמצא תוך מחיצתו, ולמרות שיצא ממחיצות הרחם, מותר העבר בשחיטתה. או דילמה לגבי דהי לאו מחיצאי, דמחיצת עובר אימוי. או שמה לגבי דין העבר היוצא, אין לזה שם מחיצה, כי רק רחם אימו נחשב למחיצה בכדי להתירו בשחיטת האם ולא מחיצת העזרה. אמר לאביי, אמר אביי לרב חנניה, עד שאתה מסתפק על בהמת קודשים שהוציאה ידה בעזרה עם חומת העזרה נחשבת למחיצה לגבי עבר היוצא, ותיבאי אליך, היה לך להסתפק בבהמת קודשים קלים כגון שלמים, שהוציא העובר ידו בירושלים והחזירו, והכניסה לעזרה ושחטה שם. כלומר, אביי הבין שהיה פשוט לרב חנניה שחומת ירושלים אינה מחיצה, וכל ספקו זה דווקא בעזרה, מפני שהיא מחיצה חשובה שמותר גם לשחוט בה קודשים. ולכן שואל אביי, הרי גם בחומת ירושלים אפשר להסתפק עם מחיצה, כיוון שעל כל פנים מחיצה לעניין אכילה. ונשאלת השאלה, הרי גם ספקו של רב חנניה זה בשלמים שהם קודשים קלים. אם כן, היה לאביי לומר ותיבאי לך בירושלים. מתרץ המשמרות כהונה שממה שרב חנניה נקט בעזרה, סבור היה אביי שהוא הסתפק בקודשי קודשים. אבל באמת רב חנניה דיבר בקודשים קלים, והוא נקט בעזרה משום שאילו מחיצות חשובות יותר. ואילו בחוסן ישועות הוא כותב מחמת הקושייה הזו, שכן רב חנניה דיבר בחטאת שהיא קודשי קודשים. ומדובר שלא קלו חודשיו של העובר, שאז אין דינו למיטה, כמבואר במסכת תמורה דף חפי עמוד ב'. אם כן, חוזרים עוד פעם אל שאלתו של אביי, ששואלת רב חנניה, עד שאתה מסתפק על בהמת קודשים שהוציאה ידה בעזרה עם חומת העזרה נחשבת למחיצה לגבי עבר יוצא, היה לך להסתפק בבהמת קודשים קלים כגון שלמים שהוציאה עובר ידו בירושלים והחזירו, והכניסה לעזרה ושחטה שם. ולרב הסובר שיש לידה לעיוורים ולא מועילה חזרה, יש להסתפק עם חומת ירושלים המועילה לאכילת קודשים קלים, תהווה מחיצה גם לעבר היוצא שלא יהיה בכלל בשר בשדה שאסרה התורה, או שאינה מחיצה. רש"י מוסיף ואומר שאין להעמיד את הספק בהוציא העובר ידו בירושלים ושחט שם את אמו, שהיא בהמת שלמים, שאם כן, גם הבהמה אסורה באכילה, מדין שחוטי חוץ, שהרי מקום שחיטתה הוא בעזרה רק. אלא מוסיף אביי ואומר, בקודשים קלים בירושלים, מה איתם הלא קם איבאי לך, מה הטעם שאינך מסתפק כלל, משום שפשוט לך דמחיצת עובר, אמו הוא. המחיצה לגבי עובר זה דווקא האמא שלו ולחומות ירושלים. החנמי גם כאן לגבי חומת העזרה, ודאי שמחיצת עובר היחידה שמועילה להתירו, אמו הוא. זה המחיצה של אמו, ולא חומת העזרה. למדנו שבהמה ניתרת באכילה בשחיטת שני הסימנים שהם הקנה והוושת, או רובם של שני הסימנים שנשחטו. כמבואר במשנה ליל בדף זך עמוד א'. וכמן בדף עין ד' עמוד א' מבואר בדעת חכמים, שאף אם העבר היוצא מגוף הבהמה אסור באכילה, אך השחיטה מטהרתו מדי תומת עבר מן החי שתומתו כתומת נבילה. דנה הגמרא בעניין הזה. באי אילפה הסתפק אילפה אם הוציא עובר את ידו בשעת השחיטה בין שחיטת סימן ראשון לסימן שני מהו. והיינו, זה ודאי שהעבר היוצא אסור באכילה, כיוון שלא היה במשך כל השחיטה בתוך מעי הבהמה ולא נכלל בהיתר שחיטתה לאכילה. ונמצא שיש הבדל בחלות ההיתר של כל סימן. הסימן הראשון הועיל לעבר גם להתירו באכילה וגם לתארו מדי נבילה, כיוון שנשחת הסימן, העבר היה בתוך מעיה, אבל סימן שני אינו מועיל לעבר אלא לתארו מתומת נבילה, שהרי סימן זה נשחת אחרי שהוציא את ידו. ולכן הסתפק אילפה, מי מצטרף סימן ראשון שהועיל גם לאכילה לסימן שני, לתהרי לתארו מדי נבילה, הועיל ולעניין תארה הם שווים, או לא הצטרפו לגבי עבר היוצא אפילו לתארו מדי נבילה. זאת משום שכלפי העבר יש חילוק בין הסימנים. הראשון הועיל לשני הדברים והשני הועיל רק לאחד. ושני דברים שונים אינם מצטרפים, ואם כן נמצא שאין כאן שחיטה שלימה לתארו. כלומר, יש כאן שני חצאי שחיטה לעניין תארה, אבל אין שחיטה שלימה לפי שהם חלוקים בעניינם. וכותב התפארת יעקב שבאופן ההפוך שהסימן הראשון הועיל רק לתארה והשני הועיל גם לאכילה, ודאי שמצטרפים. שכיוון שהראשון בא רק לתאר את העבר, גם השני לא בא להתיר באכילה, אלא רק לתאר שאין הבהמה ניתרת, אלא בשני סימנים. פושטת הגמרא אמר רבה, הרי קל וחומר הוא. אם הועיל לו סימן ראשון לסימן שני להתירו באכילה, אם הועיל הסימן הראשון להצטרף לסימן השני להתיר את הבהמה והעובר חוץ מן העבר באכילה, וההבדל בין דיני הסימנים אינו גורם שלא יצטרפו זה לזה, ולומר ששחיטת כל סימן היא שחיטה נפרדת, אלא ודאי ששניהם נחשבים שחיטה אחת, האם לא מאותו טעם לא יועיל לו לעבר לתארי מדי נבילה? שכיוון שאינם שחיטה חלוקה, ממילא הרי הם מצטרפים גם לתאר את העבר מתאומת נבילה. מסתפקת הגמרא עוד בעניין עבר היוצא מגוף הבהמה. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה מהו לחוש לזרו, כלומר, עובר בן 9 חודשים שהוציא את ידו כשנשחטה אמו, והוא הותר כדין בן פקוע והיד אסורה משום יוצא. אחר שהוציאו חי ממעי אמו, גדל ובעל בהמה והוליד. מה דין הוולד? האם מייחסים את זרו אליו, שכל דיניו חלים גם על הוולד וגם ידו של הוולד אסורה באכילה כדין יוצא, או לא? מברר את הגמרא, איכי דמי. במה מדובר? אילי מדה אזל הבאמה מעלייתה, אם נאמר שהלך אותו בן פקוע ובעל בהמה רגילה שטעונה שחיטה, ונידון הספק הוא מדינו של עבר הוולד הנולד מהם, האם אסור כעבר אביו, או לא? אם כך נשאלת השאלה, מה עיריה היא? מדוע הסתפק רב ירמיה לאסור דווקא כשאב הוא בן פקוע שהוציא את ידו? דאית לי שיש בו איסור יוצא, הרי אפילו בבן פקוע דאלמה, בן פקוע רגיל שלא הוציא את ידו בשעת השחיטה, נמי גם כן יש לחוש לזרו ולאוסרו. דאמר רב משרשיה, לדברי האומר, לדברי חנניה האומר לקמן בדף ע"ח עמוד ב', חוששים לזרע האב, דהיינו שכל ולד אין מהותו נקבעת רק לפי אמו, אלא גם אחר אביו הולכים, וחלים דיני האב על הוולד, אם כן בן פקוע שמותר באכילה בלא שחיטה, הבא על בהמה מעלייתה, הבא על בהמה שטעונה שחיטה, הוולד שיוולד מהם אין לו תקנה, משום שמצד אמו הוא צריך שחיטה ומצד אביו הוא כשחוט, ולכן נחשבים סימני הוולד כאילו חציים שחוטים ואינם קרויים סימנים, ולכן אי אפשר לשוחטו ואין לו תקנה. אם כן, אין מקום לספקו של רבי ירמיה, שהרי בין כך ובין כך, ולד זה אסור. ואין לומר שרבי ירמיה יסתפק לדעה שסוברת שאין חוששים לזה רעב, שהרי אם כן פשוט שהוולד מותר. לפיכך מעמידה הגמרא את ספקו של רבי ירמיה באופן אחר. לא צריכה, לא הוצרך רבי ירמיה לדון עם חוששים לזרעו, אלא באופן דה בן פקוע, אזל הבן פקוע דקוותי. בעל בת פקוע שכמותו, ולכן הוולד מצד עצמו אינו צריך שחיטה, כיוון ששני הוריו אינם טעונים שחיטה. אבל העבר היוצא של אביו לא הותר בשחיטה, ומצד זה הוולד טעון שחיטה. ובזה הסתפק רבי ירמיה מהי, מה דינו של הוולד? האם נאמר שעבר מוליד עבר? שכל עבר של האב גורם להוליד עבר בדמותו בוולד? אם כן העבר של הוולד לבדו טעון שחיטה ואי אפשר לשוחתו, שהרי העובר עצמו כבר כשחוט, ובעבר עצמו אין סימנים ואינו ראוי לשחיטה. ולכן, חתיך לי ושערי, יחתוך את העבר ושאר הוולד מותר, או דילמה מבל בזרי. או שמה כוח ההולדה התמון בזרע מעורב מכל עברי האב, ואם כן העבר היוצא של האב מעורב בכל הוולד וכולו אסור. דוחה הגמרא ואומרת, הדר אמר, חזרה הגמרא ואמרה שאין מקום להעמיד בכך את הספק, שפשיטה דמבל בלזרי. ברור שכוח ההולדה התמון בזרע מעורב מכל עברי האב. דאם המציאות היא שעבר מוליד עבר, אם כן אב סומה, אב עיוור יוליד סומה, וקטע שנקטע רגלו יוליד קטע, ואנו רואים שאין לבנים את המום של אבותיהם, אלא פשיטה דמבל בלזרי. ברור שכוח ההולדה התמון בזרע, מעורב מכל עברי האב, ולא ייתכן שבזה יסתפק רב ירמיה. ואחי כמי בא אלי, וכך יסתפק רב ירמיה, הרי כל בהמה בהלמה, וחיליו מכוח חיל ודם של אורי הקאטיה, היא באה, שכוח ההולדה של האב והאם נובעים מכל עבריהם, וגם מהחיל והדם שבהם. ומכל מקום שריה, הוולד מותר, ואינו אסור מחמת החיל והדם. החנמי, גם כאן, כשיש באב גם איסור יוצא, לא שנה, אין הדין שונה, והוולד מותר, או דילמה, או שמה נאמר, תרי איסורי אמרינן, בשני איסורים של חילה ודם, אנחנו אומרים שחידשה התורה שהוולד מותר. אבל תלתה, כשיש 3 איסורים, היינו שגם איסור יוצא נוסף לחילה ודם, לא אמרינן, אנחנו לא אומרים שמותר, שמניין לנו לחדש שהתירה התורה גם באופן הזה. מבררת הגמרא, ולמן, לפי מי שייך להעמיד שיהיו 3 איסורים ביחד. אילה רבי מאיר, אם לשיטת רבי מאיר, הרי לדעתו איסור חילה ודם איקה, יש בבן פקועה כמבואר בסמוך, אבל איסור יוצא לקה, אין בו. כיוון שסבר רבי מאיר לקמן בדף עין דלת עמוד א', שבן 9 חודשים הנמצא במעי אמו שנשחטה, אינו ניתר בשחיטתה וטעון שחיטה בפני עצמו, ואם כן, אין כאן עבר היוצא חוץ למחיצתו, משום שאימו אינה מחיצה בשבילו, שאינה מתירתו, והרי הוא כשאר בהמה. אם כן לרבי מאיר בבן פקועה, בין 9 חודשים הראוי להוליד, אין אפשרות שיהיו 3 איסורים יחד. והיא לרבי יהודה, אם הספק הוא לפי שיטת רבי יהודה, בין מחלוקתו של רבי מאיר בכל השס, כאמור במסכת עירובין דף מ"ו עמוד ב', אם כן איסור יוצא איקה, יש איסור יוצא מחמת שהוא סובר שגם בין 9 חודשים ניתר בשחיטת אמו, ואימו היא מחיצתו, אבל איסור חילב, לקה. אין דתנן, צריך לגרוס פה דתניה, שנינו בברייתא לקמן בדף צדי ב' עמוד ב', איסור גיד אנשה נוהג בשליל, דהיינו בבן פקועה, ואף חלבו אסור. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, אין נוהג איסור גיד אנשה בשליל וחלבו מותר. ואם כן, גם לרבי יהודה אין אפשרות שיהיו 3 איסורים יחד. ואי אפשר לבאר שספקו של רבי ירמיה הוא, האם מתירה התורה 3 איסורים? מסיקה הגמרא בעניין הזה, אלא ודאי כל מכוח לא אמרינן דשרי. אין לנו אומרים שיעשר דבר הבא מכוח איסור, אלא הוא מותר, ולכן אף כשיש איסור עבר היוצא באב, אין לחשוש לו בוולד. ולמרות שוודאי האב גרם להיווצרות הוולד, אבל האיסורים שבאב אינם חלים גם על זרו, שאיסורים שאינם במהותו של האב לא עוברים לוולדות. ומפני כך מבאר את הגמרא את ספקו של רב ירמיה באופן אחר. וספקו של רב ירמיה מהו לחוש לזרו, אחי כמי בא אלי, כך הוא הסתפק. נקיבה שהיא בת פקועה ויש בה איסור יוצא. מהו לגמוע את חלבו של זו? האם הוא אסור או לא? והלשון מהו לחוש לזרו שאמר רב ירמיה, זה משום שמדובר בנקבה שילדה, שהרי אין בא לה חלב עד שיולדת. שהרי חלב של כל בהמה דהלמה, וכי לא כעבר מן החי דמי? האם הוא לא דומה לעבר מן החי, שהרי החלב נוצר מהחי, ובכל זאת החלב שרי, מותר בשתייה, אי נמי. גם בבת פקועה זו שיש לה איסור יוצא לא שנה, אין הדין שונה והחלב שלה מותר, למרות שהחלב נוצר מבהמה שיש בה איסור יוצא, עוד דילמה הוא שמה נאמר, הטעם איתלי תקנתי לאיסורי בשחיטה, שם בכל בהמה יש תקנה לאיסור עבר מן החי שבא על ידי שחיטה ולכן החלב שלה מותר, אבל אחר כאן בבהמה שיש בה איסור עבר היוצא, לאיתלי תקנתי לאיסורי, אין תקנה לאיסור יוצא בשחיטה. אם כן, שם החלבה, החלב שלה אסור, משום שנחשב שהחלב נמשך ונוצר מן האיסור. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה, תיקו בראשי תיבות. תשבי, הלו אליהו הנביא שיבוא במהירה ויבשר לנו על הגאולה, הוא גם יתרץ לנו את כל הקושיות והאיבאיות שאנו נתקלים בהם במהלך הסוגיות במסכתות של השס. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף סמכת, במסכת חולין, הדף הפותח את הפרק הרביעי של מסכת חולין, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזה עוד דבר שיצא חוץ למחיצתו נאסר באכילה לעולם? התשובה ברש"י. שאלה שנייה, באיזה מקרה ילוד נחשב בחור לנחלה ולא לפדיון? שאלה שלישית, את מה טריפה מטמא? שאלה רביעית, מה הדין קלות שיצא ממאי פרה? שאלה חמישית, מניין לומד רבי יוחנן שעבר שיצא וחזר מותר? שאלה אחרונה, מניין שמעשר שני וביקורים מותרים בחזרתם? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון כוח בשבט כ"ח בשבט תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ס"ח במסכת חולין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, כ"ט בשבט תשע"ט, ערב ראש חודש אדר א', הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד את דף ס"ט במסכת חולין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.